השיעור היום לעילוי נשמת אברהם יששכר בן משה הכהן מברך, זכרונו לברכה, שיום פטירתו חל היום, נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף זין במסכת יבמות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד באמצע עמוד א' ונסיים קצת מתחת לאמצע ח' עמוד א'. השיעור היום יהיה 14 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים באותה סוגיה, נזכיר, למדנו בדף ג' מהמילה עליה שאדם לא יכול ליבם את מי שירווה עליו, כלומר שלא רק שאשתו של אח שלו, שזה בסדר, זה מצוות ייבום, אלא היא ירווה עליו מעוד סיבה, למדנו את זה מהמילה עליה שכתובה באחות אשתו, ושאלנו למה צריך לזה לימוד, לכאורה זה ברור, הרי היא ירווה עליו, אז מה פתאום שהוא יוכל ליבם אותה? ומאז בדפים האחרונים אנחנו עוסקים בהבנת אהב המינה למה שנחשוב שהוא יוכל ליבם אותה. אז הכיוון הראשון להבין את אהב המינה היה שיש עיקרון כללי שעשה דוחה לא תעשה, ואמרנו אולי הוא דוחה לא תעשה אפילו כשיש בו קרת, וממילא לכאורה הוא יכול ליבם אותה, ולכן צריך את הלימוד לומר שלא. זה הכיוון הראשון, זה מה שראינו אתמול, אבל דחינו אותו כי לא מצאנו מקור. כלומר באמת, עשה לא דוחה קרת, ממילא זה לא אהב המינה, ולכן היום אנחנו עוברים לכיוון שני. הכיוון של היום זה שבאמת אהב המינה לא מבוססת על איזשהו עיקרון כללי בכל המצוות, כמו שעשה דוחה לא תעשה, אלא אהב המינה יותר נקודתית כאן לגבי ייבום, וזה שאם לא היינו לומדים מהמילה עליה שהוא לא יכול ליבם את אחות אשתו, היינו לומדים בצורה אחרת שהוא כן יכול ליבם אותה. איך היינו לומדים את זה? מעצם זה שהוא מייבם את אשת אחיו. הרי בעצם בכל ייבום הוא מייבם את מי שעד עכשיו הייתה ערווה עליו, כי הרי אשת אחיו היא ערווה עליו, רק אחרי שאח שלו מת, אז פתאום היא הופכת מלהיות ערווה ללהיות מצווה, שמצווה עליו ליבם אותה. כלומר, אנחנו ממילא מתגברים פה על איסור ערווה אחד של אשת אחיו. ממילא אומרת הגמרא שאהב המינה הייתה שמאיסור אשת אחיו נלמד גם לשאר העריות, שכמו שבייבום אנחנו כאילו עוקפים את איסור אשת אחיו, אולי נעקוף גם את שאר העריות. זה הסבר של אהב המינה באופן כללי, אבל הגמרא לא מסתפקת בזה, כי זה לא מספיק לומר שכמו שאנחנו עוקפים את זה גם נעקוף את שאר העריות, אלא צריך לומר לנו בדיוק באיזה צורת לימוד אנחנו עושים את זה. אי אפשר ללמוד סתם, יש דרכי לימוד. ממילא הגמרא מציעה ארבע הצעות בדיוק באיזה צורת לימוד לומדים מאיסור אשת אחיו לשאר העריות, והפירוט של אותם ארבע צורות לימוד של אהב המינה זה בעצם הנושא המרכזי של השיעור להיום. אז צורת הלימוד הראשונה נקרא כך, דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. כלומר, הרי אשת אחיו זה חלק מכל איסורי העריות, כלומר זה דבר שהיה בכלל, אבל אז איסור אשת אחיו יצא מן הכלל, כלומר כשאחיו מת פתאום זה הופך למצווה, ממילא לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. כלומר, לא רק שאשת אחיו נהיית מותרת, אלא זה מלמד גם על שאר איסורי העריות שגם הם נהיים מותרים במסגרת ייבום. זה צורת לימוד ראשונה, להב המינה שאדם ייבם גם את אחות אשתו, אבל את ההצעה הזאת הגמרא דוחה, והיא דוחה אותה בשני שלבים. שלב ראשון זה שהיא אומרת לא השתמשנו נכון בצורת הלימוד של דבר שהיה בכלל. למה? כשאנחנו אומרים שיש דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, הכוונה היא לא כמו שאנחנו עכשיו ניסינו לומר, שהוא יצא מן הכלל, הכוונה היא שהוא השתנה מהכלל. כלומר, שבמקום שאשת אחיו תהיה אסורה, כמו כל העריות, פתאום היא השתנתה מהכלל ונהייתה מותרת. לא, זה לא הכוונה. הכוונה היא שגם הדבר שיצא מהכלל, עדיין הוא כמו הכלל, אין לו דין אחר. אלא מה הכוונה שהוא יצא מן הכלל? הכוונה היא שהתורה הזכירה אותו בפירוש. כלומר, במקום להסתפק בכלל וממילא זה כולל גם אותו, התורה הזכירה אותו בפירוש. כלומר, היא לא הסתפקה בזה שהוא כלול כלל, אלא יזכיר אותו. ולמה יזכיר אותו? בשביל שהוא יבוא וילמד משהו על הכלל. והגמרה גם מדגימה את זה מזה שיש איסור כללי לאדם תמה לאכול קורבן, וזה כולל את כל הקורבנות, מי שעושה את זה חייב קרת, ולמרות שיש את הכלל הזה, התורה הדגישה את זה עוד פעם לגבי קורבן שלמים, אז כאן באמת כן שייך את צורת הלימוד הזאת, ששלמים היו בכלל, כלומר באיסור של כל הקורבנות, והם יצאו מן הכלל, כלומר התורה הדגישה אותם בפירוש, ולמה? בשביל שהם ילמדו על הכלל, שמה? שכמו ששלמים זה קודשי מזבח, וזה לא רק קודשי בדק הבית, אז גם כל מה שאמרנו שיש קרת זה דווקא במי שאוכל בהמה של קורבן, כלומר קודשי מזבח, אבל מי שאוכל בהמה שהוקדשה לבדק הבית, בזה אין קרת. אז זה דוגמה לשימוש נכון בצורת הלימוד של דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, אבל צורת הלימוד שאנחנו ניסינו לומר לגבי ללמוד מאשת אחיו לשאר העריות, זה שימוש לא נכון. אז זה שלב ראשון בתחיית צורת הלימוד הזאת. שלב שני אומרת הגמרא, אם כבר אתה מביא צורת לימוד כזאת של דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, אני אביא לך את צורת הלימוד המדויקת. כלומר שלא כמו שאנחנו אמרנו מקודם שאשת אחיו זה דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, כי זה לא נכון, כי כמו שאמרנו יצא מן הכלל הכוונה לא שהוא שונה מהכלל, אלא פשוט שהוזכר עוד פעם, אלא אם כבר זה דומה לכלל הבא, דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר החדש, כלומר אשת אחיו שהייתה בכלל של כל איסורי העריות ואז היא השתנתה לדין חדש, זה נקרא ויצא לידון בדבר החדש. מחדש, אז יהיה אתה רשאי להחזירו לכללו, עד שיחזירנו לך כתוב בפירוש. כלומר, אתה לא יכול להחזיר את אשת אחיו לכלל העריות וללמוד ממנה שגם שאר העריות מותרות ביבום, עד שיחזירנו לך כתוב בפירוש. כלומר, באמת רק איסור אשת אחיו הותר ביבום, ואי אפשר ללמוד מזה לשאר איסורי העריות. זה השלב השני בתחייה, ובסוגריים גם לזה הגמרא מביאה דוגמה, וזה מהשם מצורה. שם מצורה לכאורה הוא כמו כל קורבנות האשם, אבל הוא יצא לידון בדבר החדש. כלומר, בניגוד לשאר קורבנות האשם שאת הדם זורקים רק על המזבח, באשם מצורה נותנים דם גם על בעונות הידיים והרגליים של המצורה. אז זה נקרא שהוא יצא לידון בדבר החדש. ממילא, כיוון שהוא השתנה משאר האשמות, אז לפי הכלל שאמרנו, כיוון שהוא יצא לידון בדבר החדש, אז אי אפשר להחזיר אותו לכללו, כלומר אי אפשר לומר שהוא גם כמו שאר האשמות, ואז ממילא לכאורה לא צריך לזרוק לו את הדם על המזבח בכלל באשם מצורה, אלא אם כן יהיה לנו לימוד מפורש שהוא כן כמו שאר האשמות. ובאמת בקורבן אשם מצורה יש, כי כתוב שם כי כחטאת האשם, רק בגלל זה אנחנו יודעים שהוא כן כמו שאר האשמות. כלומר, לולי זה, באמת היינו אומרים שהוא לא. אז זה דוגמה בסוגריים לשימוש בכלל של דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר החדש, אי אתה רשאי להחזירו לכללו עד שיחזירנו לך הכתוב בפירוש, כמו שבאמת הכתוב עשה באשם מצורה. בכל אופן, עד כאן הצעה ראשונה לאיך היינו רוצים בהווה מינה ללמוד מאיסור אשת אחיו לשאר איסורי עריות, שגם הם יותרו ביבום. חשבנו ללמוד את זה מהכלל של דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא על הכלל כולו יצא, כלומר גם על שאר איסורי עריות, אבל דחינו א' שזה לא שימוש נכון בכלל הזה, וב' אם כבר יש כלל אחר שיותר מתאים, וזה דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר החדש, יהיה אתה רשאי להחזירו לכללו, אלא אם כן יחזירנו לך כתוב בפירוש, וממילא כרגע אי אפשר ללמוד מאיסור אשת אחיו שהיא מותרת ביבום לשאר איסורי עריות. אז שוב, עד כאן הצעה הראשונה להווה מינה למה שנאמר שגם שאר איסורי עריות מותרות ביבום, אבל דחינו. הצעה השנייה ללמוד בהווה מינה שגם אם היא אסורה בעוד איסורי עריות היא תהיה מותרת, היא מאוד פשוטה, זה נמצא בשורה השביעית בעמוד ב', וזה שפשוט נלמד מבניין אב. כלומר, כמו שאיסור אשת אחיו הותר ביבום, בוא נלמד מבמה מצינו, כלומר בניין אב, שגם שאר איסורי עריות מותרות ביבום. מאוד פשוט. זה לכאורה, אבל גם את הצעה הזאת הגמרא מיד דוחה, כי אומרת בשביל ללמוד בניין אב צריך ששני הדברים יהיו באותה רמה. ממילא אתה לא יכול ללמוד כאן מאישה שהיה לה רק איסור אחד של אשת אחיו, לאישה שיש עליה שני איסורים, שגם אשת אחיו וגם למשל אחות אשתו. ממילא את הלימוד הזה להווה מינה הגמרא דוחה, ואנחנו עוברים להצעה השלישית. נראה לנו שזו הצעה בפני עצמה, זה לא לגמרי ברור בגמרא. בכל אופן, הצעה השלישית, כמעט באמצע עמוד ב', זה מהכלל של הועיל וישתרי, ישתרי. כלומר, דבר שיש עליו כמה איסורים, אם אחד האיסורים מותר, אנחנו אומרים שגם שאר האיסורים שיש עליו הותרו. ממילא אישה שהיא אסורה עליו גם מצד שיש את אחיו וגם מצד שהיא אחות אשתו, כיוון שכשאחיו מת, אז איסור אשת אחיו נעלם, ממילא גם נעלם האיסור של אחות אשתו. זה נקרא הועיל וישתרי ישתרי, כיוון שהותר, הותר לגמרי. עכשיו, מה פתאום שנאמר את זה? לכאורה זה חידוש מאוד גדול, אז הגמרא מביאה לזה דוגמה ממצורה. מצורה יש לו כמה שלבים בתארה שלו, אנחנו נתמקד כרגע בשלבים האחרונים, וזה שביום השביעי לתארה הוא תובל, ואז הוא נקרא תבול יום. בשלב הזה הוא כבר מותר במחנה ישראל, כלומר בירושלים, אבל הוא עדיין אסור במחנה לוויה, כלומר הר הבית, וכמובן אסור גם במחנה שכינה, כלומר בעזרה, ואז למחרת ביום השמיני הוא צריך להביא את הקורבנות, ואז הוא יתאר לגמרי. עכשיו, איך הוא מביא את הקורבנות? אז להיכנס להר הבית, עכשיו הוא כבר כן יכול, כי הרי הוא כבר לא תבול יום, עבר הלילה. אבל להיכנס לעזרה, את זה הוא עדיין לא יכול. אבל הבעיה היא שאנחנו צריכים לשים את הדם של הקורבן על הבעונות שלו, כמו שהזכרנו מקודם. והרי אי אפשר להוציא את הדם מחוץ לעזרה. אז מה עושים? הוא עומד ממש על הגבול של העזרה, בתוך החלל של שער ניקנור, שזה עדיין לא נחשב העזרה, ולהכניס רק את הבעונות שלו לתוך העזרה, וישימו להם את הדם. עכשיו, למה מותר לו להכניס את הבעונות? הרי סוף סוף הוא מכניס משהו לתוך העזרה, אז יש דעה שאומרת שכיוון שזה לא כל הגוף זה מותר, אבל הוא לא אומר שבאמת עקרונית זה אסור, כי גם ביאה במקצת נחשבת ביאה, ובכל זאת כאן יש יותר מיוחד לנזיר להכניס רק את הבעונות. עד כאן הקדמה, בינתיים עוד לא דיברנו על הועיל וישתרי ישתרי, אבל עכשיו אנחנו מתקרבים, וזה על ידי זה שנסבך את הסיפור כאן עוד קצת, מה קורה אם באותו יום שמיני אותו נזיר פתאום ראה קרי. עכשיו בעל קרי, גם אחרי שהוא יתבול והוא תבול יום, אסור במחנה לוויה, אז הוא לא יכול לעלות להר הבית בשביל להכניס את הבעונות לתוך העזרה. אז אם מדובר ביום רגיל, אז בסדר, לא נורא, נדחה את הכל ביום ומחר יעשו את התארה. אבל מה קורה מדובר בערב פסח? אנחנו לא רוצים שיפסיל את הפסח, הרי מצוות עשה של פסח זה דבר מאוד חמור, הרי באופן כללי יש בזה קראת למי שלא עושה את זה. אז כאן מחדש את הברייתא שכיוון שהיום בלילה פסח ואנחנו לא רוצים שהוא יפספס, מקלים עליו והוא יכול לעלות להר הבית ולהיטהר מהצרת אפילו שהוא טבול יום. למה זה מותר? אז יש כאן שתי בעיות, איך הוא עולה להר הבית ואיך הוא מכניס את הבעונות. אז לגבי איך הוא עולה להר הבית, זה לא כל כך קשה. האיסור לתמה לעלות להר הבית, וכאן הוא אפילו הרי לא תמה, הוא רק רק טבול יום, זה לא איסור כרת. יש מצוות עשה, ראשונים כאן מוסיפים שיש גם מצוות לא תעשה. לפי רבי יוחנן, כיוון שהוא רק טבול יום והוא לא ממש תמה, זה רק דרבנן, בכל אופן, זה ודאי לא כרת. ממילא אומרת הברייתא שמצוות העשה של פסח, שעקרונית יש בה כרת, היא דוחה את זה, והוא יכול לעלות להר הבית. אז מבחינת לעלות להר הבית, פתרנו את הבעיה. אבל, איך הוא מכניס את הבעונות לתוך העזרה? הרי להיכנס לעזרה זה כבר כן איסור כרת, אז מה פתאום הוא עושה את זה? אז כאן אומר אולה שיש כאן חידוש גדול, וזה הועיל וישתרי, ישתרי. כלומר, כיוון שהתורה התירה לכל מצורה ביום השמיני שלו להכניס את הבעונות לעזרה, אפילו שהוא עדיין קצת תמה, אז הועיל וישתרי, ישתרי. גם אם יש עליו עוד איזה תומה, כמו כאן, טבול יום, בכל זאת הוא עדיין יכול להכניס את הבעונות. אז זו דוגמה על הועיל וישתרי, ישתרי, ובעיקרון הזה הגמרא רוצה להשתמש גם אצלנו, שכיוון שהתרנו את אשת אחיו, נתיר אותה גם אם יש עליה עוד איסור של אחות אשתו. עד כאן צורת הלימוד השלישית, למה בהווה מינה היינו חושבים שיכול לייבם גם ערווה, ולכן צריך לימוד ללמד אותנו שלא. אבל גם את צורת הלימוד הזאת הגמרא דוחה, וזה בשורה האחרונה בעמוד ב', אבל היא דוחה את זה רק באופן חלקי. היא אומרת, גם אם אתה רוצה ללמוד מהעיקרון הזה של אולה, של אויל וישתרי ישתרי, זה הרבה יותר מצומצם מאיך שאנחנו תארנו את זה. כי מה שאולה אמר, שגם אם הוא טבול יום של הקרי, הוא עדיין יכול להכניס את הבעונות, זה דווקא אם הוא ראה הקרי במהלך היום השמיני. כלומר, שבהתחלת היום השמיני הוא עדיין היה רק מצורה, ואז ודאי שהוא יכל להכניס את הבעונות. רק אחר כך הצטרפה אליו פתאום תומת הקרי, אז כאן חידש אולה, אויל וישתרי ישתרי. כיוון שכבר היה לו יותר להכניס את הבעונות, אז גם אם יש עכשיו עוד תומה, היא לא תפריע, גם היא תהיה מותרת. אבל אם את הקרי הוא ראה לא במהלך היום השמיני, אלא בלילה, בין היום השביעי לשמיני, כלומר כשהוא קם בבוקר ביום השמיני, לא היה שום רגע שבו הייתה לו רק את בעיית הצרת, אלא מיד היה לו גם את בעיית הצרת וגם את בעיית הקרי, אז כאן כבר לא אומרים הועיל וישתרי ישתרי, כי לא היה שום שלב שבו הבעונות באמת הותרו להיכנס לעזרה, כי מיד הייתה עליהם עוד בעיה של הקרי. זה הגבלה על העיקרון של הועיל וישתרי ישתרי, וממילא גם אצלנו בייבום נצטרך לומר אותו דבר. אם אנחנו רוצים להשתמש בעיקרון הזה, מתי זה יהיה נכון? זה יהיה נכון רק אם רובן מת לפני ששימון בכלל התחתן. כלומר, רובן התחתן עם לאה ואז מת, ואז אח שלו שימון אמור לייבם את לאה, אבל לפני שהוא עשה את זה, הוא קודם התחתן עם אחות של לאה, רחל, זה מותר מהתורה, מדרבנן זה אסור, ורק אחרי זה הוא בא לייבם את לאה. אז כאן באמת אנחנו יכולים לומר שיש הווה מינה שזה יהיה מותר. למה? כי באמת בהתחלה היה שלב שלאה הייתה אסורה עליו רק מצד אשת אחיו, והאיסור הזה הותר, ורק אחרי זה הצטרף אליה איסור של אחות אשתו, כי הוא פתאום התחתן עם אחותה. רק במקרה כזה באמת יש הווה מינה שנאמר הועיל וישתרי ישתרי, כי האיסור הראשון הותר לפני שהגיע האיסור השני. אבל במקרה רגיל שבו שימון כבר היה נשוי לרחל לפני ששימון מת, אז כששימון מת מיד באותו רגע לאה אשתו של שימון היא גם אשת אחיו של שימון והיא גם אחות אשתו של שימון, אז אין לנו את העיקרון של הועיל וישתרי ישתרי. ממל אומרת הגמרא, גם אם נאמר שזאת הסיבה להווה מינה ששימון יכול לייבם גם את אחות אשתו, ההווה מינה זאת היא מאוד מצומצמת. כלומר, רק לאותו מקרה שהזכרנו, ששימון התחתן עם אחות של זקוקתו עוד לפני שהוא בא לייבם את זקוקתו, ורק בשביל ההווה מינה הזאת צריך את המילה עליה בשביל לומר שזה אסור. אז אמנם אפשר לומר את זה, יכול להיות שהברייתא שהביאה את המילה עליה התכוונה רק למקרה הזה, ובאמת במצב רגיל אין ההווה מינה שהוא יכול לייבם את הערווה עליו, אבל זה נשמע קצת דחוק, ולכן הגמרא לא מסתפקת בזה, והיא עוברת לצורת לימוד רביעית. רק נזכיר, אנחנו מחפשים צורת לימוד שבה היינו יכולים בהווה מינה ללמוד שכמו שמותר אשת אחיו, מותר גם אם היא גם אחות אשתו. והפעם בשורה 13 בחטא עמוד א', הגמרא מציעה ללמוד את זה מהקש. כתוב בסוף פרק י"ח לגבי כל העריות, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה וניחתו הנפשות העושות מקרב עמם, ורבי יונה לומד שכיוון שהפסוק כלל כאן את כל העריות ביחד, זה בא להקיש ביניהם. וממילא בהווה מינה היינו אומרים שנקיש את כל העריות לאשת אחיו, שכמו שבייבום אשת אחיו הותרה, אז גם אם היא אסורה, גם בשאר העריות, גם הם יותרו. זאת הצורה הרביעית של ההווה מינה, וכאמור, אחרי זה בא לימוד מהמילה עליה שנאמרה באחות אשתו, לומר שזה לא כך, אלא באמת רק אשת אחיו הותרה ולא שאר העריות. אז זאת צורת הלימוד הרביעית, ואותה אנחנו לא דוחים. שוב, חיפשנו הווה מינה למה שנאמר ששאר העריות גם הותרו בייבום, וצאנו בסוף שהיינו חושבים לעשות היקש לאשת אחיו, כמה שמלן מהמילה עליה שנאמרה באחות אשתו שלא. עכשיו על זה נשאל עוד שאלה קצרה ובזה נסיים. אמרנו הרגע שיש היקש בין כל העריות, ואמרנו שזה גם מסביר את ההווה מינה, למה לומר שהן מותרות, כי היינו עושים היקש לאשת אחיו, ובסוף אמרנו שלא, כי אנחנו לומדים מאחות אשתו ששם כתוב שלא. עכשיו זה לגבי אחות אשתו. מה לגבי שאר העריות? אז כבר למדנו בג' עמוד ב' שאותם באמת אנחנו לומדים מאותו היקש שהרגע הזכרנו, שכמו שאחות אשתו אסורה בייבום, גם שאר העריות אסורות בייבום. אבל עכשיו נשאל על זה, הרי את שאר העריות, לפי מה שאמרנו עד עכשיו, אפשר להקיש או לאשת אחיו או לאחות אשתו. אז למה אתה מעדיף להקיש אותם לאחות אשתו ולומר שהן אסורות כמוה? אולי נקיש אותם לאשת אחיו ונאמר שהן מותרות כמוה? על זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, כשיש לי אפשרות להקיש להקל או להקיש להחמיר, אנחנו בוחרים בחומרה, לא בקולה. תשובה שנייה, עדיף לי להקיש למה שיותר דומה. והרי אשת אחיו זה רק איסור אחד. לעומת זאת, אחות אשתו זה שני איסורים, גם אשת אחיו וגם אחות אשתו. ממילא, את שאר העריות שגם מהם יש שני איסורים, גם האיסור שלהם וגם אשת אחיו, אני אקיש לאחות אשתו, כי זה דומה, ואני לא אקיש לאשת אחיו ששם יש רק איסור אחד. בזה הגענו למילים רבא אמר קצת מתחת לאמצע ח' עמוד א', כאן רבא מביא כיוון חדש לגמרי לגבי למה צריך את הלימוד עליה באחות אשתו, בכל אופן זה נראה מחר, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, הקדמנו שאנחנו עדיין מנסים להבין למה צריך לימוד מהמילה עליה שנאמרה באחות אשתו שאסור לייבם את אחות אשתו, לכאורה זה ברור, מה הווה מינה שהיינו חושבים שיכול לייבם את אחות אשתו, אז בשיעור הקודם הצענו שאולי זה כי עשה דוחה גם קראת, אבל את זה דחינו, אז היום הצענו שזה אולי כי יש לימוד שהיינו יכולים בהווה מינה ללמוד שאפשר לייבם את אחות אשתו, איזה לימוד? היינו חושבים ללמוד מאשת אחיו, כמו שאשת אחיו הותרה בייבום, אולי גם אחות אשתו הותרה בייבום, ולמה שנלמד את אחות אשתו מאשת אחיו? אז כאן הגמרא הציעה ארבע הצעות. הצעה הראשונה זה שאשת אחיו הייתה דבר שהיה בכלל, כלומר בכל איסורי עריות, ויצא מן הכלל, כי הרי היא הותרה, אז היא באה לא ללמד על עצמה, אלא על הכלל כולו, כלומר שגם שאר העריות מותרות. זאת הצעה הראשונה, אבל דחינו ואמרנו זה לא שימוש נכון בצורת הלימוד הזאת. כשאומרים שיצא מן הכלל, הכוונה היא לא שזה יצא מן הכלל ויש לו דין שונה, כמו כאן שהיא הותרה ליבום, אלא פשוט שהתורה הדגישה את זה עוד פעם, כמו שהתורה למשל הדגישה את זה שאסור לתמל לאכול קורבן שלמים, ומזה למדנו גם לשאר הקורבנות שאסור לתמל לאכול, שזה דווקא אם זה קודשי מזבח. אצלנו לעומת זאת זה לא המקרה. התורה לא סתם הדגישה את האיסור של אשת אחיו, אלא היא שינתה את הדין שלה, היא התירה אותה, ואם כבר, אז זה יותר דומה לכלל הבא, שזה דבר שהיה בכלל, ויצא לידון בדבר החדש, אז אתה לא יכול ללמוד ממנו, אלא כלל. היא אתה יכול להחזירו לכללו, עד שיחזירנו לך הכתוב בפירוש. בסוגריים גם לזה ראינו דוגמה, מהשם של מצורה, ששם התורה כן החזירה אותו לכללו בפירוש. בכל אופן, עד כאן הצעה הראשונה להווה מינה, ודחינו, כי זה לא שימוש נכון בצורת הלימוד הזאת. ההצעה השנייה הייתה פשוט לעשות במה מצינו, כלומר ללמוד בניין אב מאשת אחיו, לשאר העריות, אבל דחינו כי באשת אחיו יש רק איסור אחד, בשאר העריות יש שניים, גם אשת אחיו וגם עוד איסור. ההצעה השלישית הייתה, הועיל וישתרי ישתרי, כמו שמצינו במצורע שביום השמיני שלו גם ראה קרי, שאנחנו מתירים לו להכניס את הבעונות שלו לתוך העזרה, כי כיוון שהתרנו את זה לגבי מצורע, לפי אולי התרנו את זה גם כשהוא טבול יום מהקרי שלו, אז אולי נשתמש באותו כלל של הועיל וישתרי ישתרי גם לגבי אשת אחיו, שהיא גם אחות אשתו, שגם את זה נתיר, אבל גם את זה דחינו חלקית, כי אמרנו שהתר הזה של הועיל וישתרי ישתרי זה רק האיסור הראשון הותר עוד לפני שבכלל הגיע האיסור השני, כלומר שהוא ראה קרי רק במהלך היום השמיני ולא בלילה, וממילא גם אצלנו ההווה מינה תהיה רק אם ראובן מת לפני ששימון התחתן, כך שהיה איזשהו פרק זמן שבו שימון יכל לייבם את אשתו של ראובן בלי שום בעיה, אבל לפני שהוא ייבם אותה הוא התחתן עם אחותה, כך שרק אחרי זה פתאום נוסף על אשתו של ראובן המת גם הבעיה של אחות אשתו, רק אז יש ההווה מינה שנתיר, ורק בשביל זה צריך את הלימוד של עליה. אז אפשר לומר שבשביל זה בא הפסוק עליה, אבל זה קצת דחוק, לכן הבאנו גם הצעה רביעית, וזה ללמוד את זה פשוט מהקש. כלומר, יש הקש לפי רבי יונה בין כל העריות. ממילא היינו חושבים להקיש את שאר העריות, שכמו שאיסור אשת אחיו הותרה בייבום, אז גם שאר העריות יותרו בייבום. כמה שמלן מהמילה עליה שנאמרה באחות אשתו, שזה אסור. וממנה לומדים גם לשאר העריות בקש. ולמה אצלם אני לומד אותם בקש מאחות אשתו שאסורה ולא מאשת אחיו שמותרת? א', כי אני מעדיף להקיש לחומרה ולא לכולה. וב', כי יותר דומה להם, כי יש עליהם שני איסורים, גם אשת אחיו וגם איסור ערווה נוסף, ולא רק אשת אחיו. עד כאן הכיוון להיום, כאמור מחר נראה כיוון חדש לגמרי למה צריך את המילה עליה, כל טוב בינתיים.